הרבה אדם רבותה, אשר זה נמסר לזכות אבי מורי ומי מורתי שיחיו, לזכות רבי יוסף סביב בן מרתנה מרים, לזכות רב דוד אברהם בן מרתנה מרים, לזכות נעמי שר בת מרתנה מרים, ברכה הצלחה מורה בכל מעשה ידיהם. השיעור מבוסס על תורה שראיתי בקובץ התמים. ובבא קמא דף ד' עמוד ב' כתוב, תני רב הושעיה, 13 אבות נזיקים, שומר חינם והשואל וכולי, תני רבי חייא, 24 אבות נזיקים, אז קודם אומרים שיש 13 אבות נזיקים, אחר כך דעת רבי חייא שיש 24, תשלומי כפל ותשלומי 4 ו5, גנב, גזלן. אז מעניין שרבי חייא החשיב גנב וגזלן בכלל אבות נזיקים, שלכאורה, הרי הם שונים במהותם. מהות גניבה וגזלה היא נטילת דבר מרשות הבעלים לרשות הגנב. בפעולת הגניבה נקנה הדבר לגנב בקנייני גניבה וגזלה, הוא מתחייב לשלם כשעת הגזלה, והרגע יש את החיוב של וישיב את הגזלה אשר גזל שאינו ישויות שברשותו. יש דבר שאינו שלו, הוא צריך להחזיר. זה גזלה וגניבה, שהוא לקח דבר שאינו שלו ואחר כך הוא חייב להחזיר. מהות הנזק לעומת זאת אינה נטילת חפץ מרשות לרשות, כי אם שאדם מחסר בממון חברו, ממון הנמצאת ברשות הבעלים, שראי האדם המזיק אינו נוטה לעצמו משהו וגם לא קיבל שום הנאה, ואם כן לא שייך כאן כל דין קניין של המזיק בחפץ, או חיוב השווה של החפץ, או תמורה להנאה שקיבל. וכל החיוב שישנו כאן הוא להשלים את החיסרון שנוצר על ידי הנזק. אז שוב, בגניבה אתה לקח משהו מאדם אחר והוא מתחייב לשלם על מה שהוא לקח או להחזיר את הדבר עצמו, ואילו בנזק אדם חיסר ממון חברו, הזיק ממון חברו. אבל הוא לא לקח לעצמו שום דבר וגם לא קיבל שום הנאה, ואם כן לא שייך כאן כל דין קניין של המזיק בחפץ, או חיוב השווה של החפץ, או תמורה להנאה שקיבל. וכל החיוב הוא להשלים את החיסרון שנוצר על ידי הנזק. ולפי זה שגניבה ונזק שונים לגמרי במהותם זה מזה. בגניבה החפץ נשאר שלם אבל מתחלף הרשות, ובנזק לא התחלפה הרשות ולא עבר לרשות אחרת, אך הדבר עצמו חסר. אז אם זה נכון, אינו מובן איך נמנו הגנב והגזלן כאבות נזיקין. למה הם אבות נזיקין? ויש למצוא את המשותף בגנב ומזיק. אז בהמשך הגמרא אומרת, רב הושעיה, מי תאם לא תניהני, ובמונה קמיירי בכנס לא קמיירי. אז למה רב הושעיה שהוא אמר 13 אבות, למה הוא לא תני, הוא לא לימד את מה שרב חייא לימד? אז הוא דיבר על ממון ולא קנס. שואל את הגמרא, גנב וגזלן זה ממון הוד ליתני, אז למה גנב וגזלן שזה כן ממון שילמד את זה? הקטני לשומר חינם ושואל. אז הוא למד את זה והשומר חינם ושואל שהם צריכים לשלם. ורבי חייא נמי התנא לי שומר חינם והשואל, אז הוא גם לימד את זה, ובכל זאת הוא הוסיף גנב וגזלן. אז עונה הגמרא, תני ממון הדעתי לידי בהתרה, ותני ממון הדעתי לידי באיסורה. הוא לימד ממון שבא לידו בהתר, זאת אומרת שומר חינם ושואל, הוא גם לימד ממון שבא לידיו באיסור, כלומר גנב וגזלן. לכאורה מה שהכליל רבי הושעיה את גנב וגזלן בשומר חינם אינו מובן, שהרי גניבה היא נטילת חפץ והוצאתו מרשות הבעלים ללא הסכמתו, ללא הסכמת הבעלים. ואילו השומר מקבל את החפץ מהבעלים עצמם. וחילוק זה הוא חילוק עיקרי, שבגניבה שנטילת חפץ הייתה ללא רשות, הרי היא גורמת שהבעלים אינו יכול להקדיש, כי החפץ אינו ברשותו, מה שאין כן בחפץ שבידי השומר, שאדם יכול להקדישו, זה נחשב ברשותו. כמו שכתוב בגמרא, בכל היכא דאיתי ברשותי דמרא דאיתי. איפה שזה נמצא, זה נמצא ברשות האדון, הבעלים. ונמצא שגניבה ושמירה שונים בדיניהם, שכאן זה עדיין ברשות הבעלים בשמירה, וכאן בגניבה זה יצא מרשותם לגמרי. אז איך נדמה ביניהם? רשי בדיבור מתחיל תנא לשומר חינם כותב, דהתם נמי שייך גניבה, כגון שטען שגנב הימנו והרי הוא בידו, אז גם שם שייך גניבה. לדוגמה, במקרה שהוא טען שמישהו גנב את זה ממנו ועדיין זה בידו, אמרינן בפרק מרובה בסמך ג' עמוד ב' בבא קמא, שטוען טענת גנב כגנב וטוען טענת גזלן כגזלן. והיינו שזה שגנב וגזלן נכללים בדין שומר הוא משום שיש בשומר גם דין גניבה, כן, אם הוא טוען טענת גנב או גזלן. אבל עדיין זה לא ברור, הרי שיש בשומר, מה שיש בשומר דין גניבה עדיין אינו מספיק לומר שיש כאן דין גנב רגיל אמור בתורה שנוכל לומר שלכן הם למנות אותו בפני עצמו לפי רב הושעיה. נכון שיש לפעמים ציור ששומר יהיה גנב, כי טוען טענת גנב כגנב, אבל לא למנות אותו כי הוא באמת נחשב גנב, הוא לא גנב. במקרה הספציפי אחד הוא נחשב גנב, בדרך כלל לא גנב. ואלן בגמרא בדף ד' עמוד א' כתוב, עבד ועמף אגב דכוונתו להזיק אפילו אחי פטירי, תימר רבי איתבו שם יקניתנו רבו וילך וידליק קדישו של חברו, ונמצא זה מחייב את רבו מהמנה כל יום. אז עבד ועמה אף על פי שכוונתם להזיק כשהם מזיקים, אבל פטורים. למה? כי רבו יעצבן אותו וילך וידליק קדישו של חברו, והוא מחייב את רבו מהמנה כל יום. ותם זהו כפי שכותב התוספות ועוד ראשונים מדברי המשנה בסוף פרק האחרון של ידיים, אומרים צטוקים קובלים עליו לכם פורשים, אנחנו מתלוננים עליכם שאתם אומרים שורי וחמורי שזיקו חייבים ועבדי ועמתי שזיקו פטורים. מה עם שורי וחמורי שאני חייב בהם מצוות? הרי אני חייב בנזקם. עבדי ועמתי שאני חייב בהם מצוות, אין עוד דין שאני חייב בנזקם. זאת אומרת שור וחמור שאני לא צריך לדאוג שהם ישמרו מצוות, אני חייב בנזק. אז עבד ועמה בוודאי שאני חייב. אז כך אמרו הצטוקים, אמרו להם, לא, אם אמרתם משום חמרי שאין בהם דעת, תאמרי בעבדי ועבדי שיש בהם דעת, שמה קניתם וילך וידליק את קדישו של אחר ואי חייב לשלם. אז זה מה שכתוב שם, כמו שלמדנו בבא קמא, שיש להם דעת, ואם אקנית אותם ואם אצבן אותם אז הם ילכו וידליקו קדיש וזה יחייב אותי. ובמפרשים על אתר הם דנו במהות הפטור של שם הידליק, אם זה מדאורייתא או זה מדרבנן, והרבה מהראשונים הסכימו שהוא מדאורייתא, ודיקו האחרונים שכך דעת הרמב״ם הלכות גניבה פרק א' הלכה ת', העבד שגנב פטור מן הכפל ובעליו פטורים, שאין אדם חייב על נזק עבדיו על פי שם אמונו, בני שיש בהם דעת ואינו יכול לשמרן, שאם יחיסנו רבו ילך וידליק קדישו קדיש באלף דינר וכיוצא בזה משאר נזקים, נשתחרר העבד חייב לשלם את הכפל. מזה שכתב נשתחרר העבד חייב לשלם, משמע שזה חיוב דאורייתא, ומכך שסתם וכתב עבד שגנב פטור וגם בעליו פטורים, ולא ציין שזהו תקנת חכמים, משמע בפשטות שהפטור מצד הסברה של שם ילך הוא גם כן מדאורייתא. אז האחרונים דייקו מזה שהרמב״ם כתב שעבד שגנב פטור וגם בעליו פטורים, הוא לא אמר שזה תקנת חכמים, וגם כתב נשתחרר העבד חייב לשלם, הוא לא כתב שום דבר שזה תקנת חכמים. אז משמע בפשטות שזה דאורייתא, כך אפשר ללמוד ברמב״ם. ואם נשתחרר העבד חייב לשלם את הכפל, זאת אומרת זה דין דאורייתא לשלם את הכפל, ואם נשתחרר חייב לשלם את הכפל, אז משמע כאן שזה דאורייתא. ושוב, הרמב״ם לא אומר שזה דרבנן. אז זה צריך ביור, מה הסברה לחייב את האדון בנזקי העבד? למה שצריך טעם מיוחד לפתור אותו? למה שהוא יהיה חייב? ולאחר שנמצא מקור לחיוב מן התורה, מניין החידוש לומר שהטעם הוא שמי ילך? הוא לפותרו מדאורייתא. אם נאמר שיש חיוב מן התורה מחייב את האדון, אז מאיך התייתי ששם ילך הוא פותר אותו מדאורייתא? גם בלשון הרמב״ם הוא כותב אחרת מהמשנה בידיים, משנה במסכת ידיים, וגם בגמרא שלנו מבואר הדין בדין נזיקין. אז למה כתב הרמב״ם דין בנוגע לעבד שגנב וקבע את הדין בדיני גניבה ולא בדיני נזיקין? עוד יש לדייק, הרמב״ם כותב עבד שגנב פטור מן הכפל ובעליו פטורים, משהו שהפטור של האדון הוא גם מהכפל, ואני שתאהבים לחייב את האדון גם בכפל העבד, ולכאורה מהות הכפל זה כנס. ואם נאמר שמחייבים אדם על נזקי ממונו, הרי זה רק תשלומי נזק, תשלומי כנס הם על מעשה הגניבה של העבד. אז למה נחייב את האדון בכנס של הכפל? מה הווה מינה לחייב אותו? זה תשלומי נזק, נזק זה לא כנס. אם זה מה שהעבד שלו עשה, אז הוא חייב על זה מתשלומי, זה הווה צריך להיות שהוא חייב תשלומי נזק, לא כנס. אז למה שיהיה חייב כפל? בחידושי הגרנט הוא מבאר, כשהוא מקדים את קושיית המפרשים, ילך וידליק קדישו של חברו, שלכאורה הרי שראש הזיק פטור, כי מבואר בדף כף בית עמוד א' תוספות דיבור המתחיל לב ממונו, פשוט לילה גמרא דבטור על איש בהמתו. אז אם הוא כך כותבים תוספות, אז אם הוא פטור על איש בהמתו, אז למה שיהיה חייב על איש על עבדו? מאהב אמינה. אז הגרנט מחדש שהכוונה לחייב את האדון אינה רק מדין ממון שהזיק, אלא שיש הכוונה לחייב את האדון בכל חיובי עבד עצמו, וזה דין מיוחד לחיובי אדון בנוגע לחיובים שעל עבדו. כי בעבד הרי התחלת ועיקר החיוב על עבד עצמו, ושפסק הרמב"ן משתחרר עבד חייב לשלם, ואם לקו החומר נזקי שרוב וחמרו, שידוש זה שבעל הממון הוא חויב לשלם גם חיוב הנזקים המוטל על ממונו. לכן מובן מה שלא אומרים באבל הפטור של איש אש ולא שור אש, כי לפי זה אין חיובו של האדון מטעם אש בהמתו, אלא מכיוון שהעבד מחייב את השלומים מטעם אישו, מתחייב אדון בשביל העבד. וכמו כן כשעבד נגנב, כיוון שעבד נתחייב בגניבה, שוב יש לחייב את האדון לשלם בשביל העבד, וגם כפר שייך לחייבו בשביל העבד, אם לא הטעם של שם יקניתנו, לכן פטרו את האדון. ולפי זה לכאורה הכוונה שם יקניתנו, שזה תקנת חכמים לפטרו מהחיוב. אז כוונת הרמב"ם, אף על פי שהן ממונו, אין הכוונה לומר שיהיו נחשבים בדין הרגיל שהם ממונו של שיזיק, אלא לעניין מיוחד שיש בעבד שהוא ממונו של האדון, שאדון מתחייב בחיובי העבד. והמקור ליסוד מחודש זהו עצם הדין של המשנה, שהיינו מחייבים אותו על אש עבדו, אף על פי שכתוב לא שורש. כמו כן אהב אמין לחייב את האדון על כפל העבד, כי הוא חייב על מה שהעבד עשה כאילו הוא עשה. וגם מובן שבדיוק נקת הרמב״ם הלכות עבד בדין גניבה, להשמיע את החידוש שגם כפל ישך לחייב בשביל העבד, שמקור זה מודגש היטב היסוד שאמרנו שעבד הוא בר חיוב לעצמו, אלא שאדון מתחייב בנזקיו. אבל ביור זהו יסוד מחודש, ופשטות לשון הרמב״ם, אף על פי שהן ממונו, מתייחס לדין שהן ממונו שבתחילת הלכות נזקי ממון. הבעלים חייבים לשלם שרי ממונם הזיק. ולפי סברת הגרנת, היה מתאים לומר, אף על פי שבעליו הוא. במקום לכתוב, אף על פי שהן ממונו, אף על פי שבעליו הוא, כאילו הוא במקומו. אז בעזרת השם, בשיעור הבא, אנחנו נלך בדרך מסוימת וניישב את הדברים בלי נדר. שלום שלום, אהובה ידידיי מורי ורבותיי.